שומעים שזה הארץ.
שלום לבטל בלן.
היי גילי, מה נשמע?
שלומי טוב, ושלום גם לשני אבירם שעל הכפתורים פה באולפן, ולמאיה בניסן, העורכת. אתם על תרבות יום א', פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, ניב עדיין בחופשה, ולכן את מתארחת כאן היום, היי.
אני ממש נרגשת.
אני נרגשת ביחד איתך.
רציתי להגיד לך שגם את מתרגשת, אז גם כזה התלבשתי ממש יפה, שלא כראוי למדיום, כי אף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע.
אני עדה.
גם ממש מגניב פה. אני אף פעם לא הייתי בשוקן.
זו ארץ פלאות לא נודעת,
ממש.
ואני אקח אותך לסיבוב בכל הקומות של הבניין אם תרצי. אבל בתרבות יום א', מה שאנחנו עושים זה מספרים למאזינות ולמאזינים שלנו כל שבוע מה שווה לצרוך בתרבות השבוע, ואנחנו נעשה את זה ובענק השבוע. את רוצה שאני אספר לך על מה אנחנו מדברות?
ספרי לי.
אנחנו נדבר על הסרט התיעודי המצלמה של דוקטור מוריס.
צפיתי.
שזכה לא מזמן בפסטיבל דוק אביב. נארח את רועי עידן שהוא היוצר והתסריטאי של מנייק. ונקנח בסיבוב מהיר, יש לנו הרבה הרבה הרבה. אז נתחיל?
בהחלט.
בדרך כלל אני ואני בשלב הזה של הפוד, מספרים קצת אחד לשני מה היה לנו השבוע, ואני חייבת להגיד שיש לי אירוע שעבר עליי כסערה, אוקיי? הוא טלטל חלקים עמוקים בי.
אני רק מבקשת שלא תזכירי את ניב בזמן שאני פה, בסדר? זה מערער אותי.
זה פוגע לך בביטחון העצמי.
ממש, ואני חשה שכאילו אחרי הפודקאסט הזה, ניב ירגיש מאוים.
בואי נראה.
אני בעד להדיח אותו. לאן הוא נסע לכל כך הרבה זמן?
הוא נסע לסיציליה מותק.
את העברת רשימת מתנות? כאילו...
בואי נגיד, לא העברתי רשימת מתנות, אבל יש לי ציפייה. לא ישכח את החברים שמאחור. אבל את יודעת, התחלתי לומר שהאירוע המטלטל שבו נכחתי השבוע הוא הפרשת חלה.
Oh my God.
פעם ראשונה בחיי שנכחתי בהפרשת חלה, למעשה המילה הפרשה ביחד עם חלה גורם לי לחשוב על שמרים וכל מיני כיוונים שבהם אפשר לקבל שמרים.
Oh my God.
ובא לי לא טוב, אוקיי?
אבל אם נגיד את חושבת על חלה בלי ההפרשה?
אז בא לי טוב.
זה טוב, כאילו חלת קוסמין או משהו כזה.
אבל הפרשה?
פחות.
נכון?
אולי יש פה איזה שטאפ סמוי עם הגיסטן או משהו.
אני חושבת שאם אין, אז צריך להיות.
חייב.
זה היה אירוע של בת משפחה חמודה יקרה, ולכן אני אהיה מאוד מאוד עדינה במה שאני אומר, ואני רק אתמקד ברבנית לכאורה שהייתה שם.
רבנית, הרדקור?
לכאורה. היא הקדימה ועשתה דיסקליימר, אני לא רבנית, יש לי עוד דרך רוחנית ארוכה להגיע, אבל אם תיקחו על עצמכם את ברכות השחר, וטטטה, יהיה לכם רק טוב. כמו כן, אני הופתעתי לגלות, אחד, שהפרשת חלה היא אחת משלוש מצוות שאת שלושתן אינני עושה, שנשים מצוות בהן.
את תתחילי עכשיו אבל, אחרי האירוע?
שום סיכוי.
אוקיי.
ושתיים, שיש ציבורים שלמים שבהם מצטטים את אביב אלוש ולא בקטע סרקסטי, מאז שהוא התחזק.
Okay.
טיפים לחיים של אביב אלוש, היא אמרה, ונשים הנהנו בקהל.
אני בדיוק קראתי רעיון בסוף שוב עם אחותו רעות, שהיא גם מתחזקת, אבל כזה בגבול.
יש גבול,
כן,
כמו שאומרים.
כן, כן. מתחזקת איפה שנוח, מה שנקרא.
חיזוק נעים.
אני זוכרת שהפרשת חלה פעם הייתה, נגיד, רק סגולה לפריון. ועכשיו זה פתאום הפך להיות כזה קצת רב-תחומי, הפרשת חלה אינטרדיסציפלינרית, מה שנקרא. זה כמו הקברים האלה שמשתתחים עליהם, שזה גם פריון, גם זוגיות, גם סגולה לאריכות חיים, גם נגד כזה.
אני חושבת שרגע השיא היה שהרבנית, לכאורה, אמרה, דרך הנפה אתם מנפות את כל הצרות. יש עכשיו את הטרנד של החרדה, ככה היא אמרה, הטרנד של החרדה.
אצלי זה כבר שנים, זה לא טרנד.
את מובילת טרנדים.
ממש.
תיקחו את הנפה, עכשיו לא רואים כי אני עושה את התנועה, תיקחו את הנפה ותנפו את החרדה.
אני רק רוצה להגיד, לא רואים את תנועת הניפוי שלך, אבל גם יש לך יד אחורית ממש, כאילו אני רואה זרוע עם טונוס שריר, ממש. וגם זה נשבט, וזה גם ממש נראה טבעי עלייך התנועה.
אז אולי זה בגלל שעשיתי חזרות בהפרשת חלה.
הייתה חלת מפתח? זה חלק מזה?
לא, ואף לא הייתה חלה שנאפתה. היה רק בצק, ובאיזשהו שלב, בסוף הטקס, היא לקחה את הבצק וצעקה עליו, זוהי חלה, זוהי חלה. ואני חושבת שהבצק לא השתכנע.
אני לא הייתי מגיעה, שתדעי לך.
בת משפחה יקרה, חמודה, ואני מאחלת לה את כל ברכות, לרבות זרע בר קיימה שנמסר שם, ופרנסה יציבה, שלום בית, אני לא זוכרת את הכל, אבל כל מה שהיה שם, אני מאחלת לה בענק.
אני לא הוזמנתי להפרשת חלה, וזה מצער אותי.
פעם הבאה תהיה הפלאס וואן שלי.
מצער אותי שזה לא קרה כבר, אבל בסדר, בואי נחזק את הקשר. אני לעומתך קראתי מחקר מאוד מאוד קריטי, אחרי עבודה אמפירית ארוכה מאוד, על מחקר חדש שבעצם מצא שאנחנו נושמים מהישבן.
אה.
אוקיי?
כן.
עכשיו, זה קצת הזכיר לי שבלידה הראשונה שלי לפני 9 שנים, המיילדת אמרה לי תוך כדי שבאמת רציתי רק שאלוהים ייקח אותי, כי זה כבר היה הסיבוב שלישי של הפידורל, ואחרי 24 שעות צירים. ואז היא אמרה לי, תנשמי מהפות.
אוקיי.
אוקיי? ולא הבנתי מה היא רוצה. ועכשיו אני חושבת, אולי התכוונה שאני אנשום מהישבן. אולי היא הקדימה את זמנה.
יש קרבה גיאוגרפית.
יש קרבה מסוימת.
כן.
אז א', אני רוצה להרגיע אותך, אם חלילה את מרגישה איזה קוצר נשימה או משהו כזה, ישר תנשמי מהתחת, בסדר? כי זה, עוד פעם, זה ממש מחקר רציני שפורסם לפי ביטאון אמריקאי כזה, שנראה לי באמת מאוד מאוד רציני.
זה מעוגן, יש לו רגליים חזקות בעבר המחקרי, כן. הם עומדים על כתפי ענקים.
אנחנו נערוך קונסיליום בנושא לוודא אם זה אכן נכון. ופשוט גם בתור בחורה היפוכונדרית יחסית שאני רציתי לדעת אם...
את? לא.
ממש טיפה, אבל אני יוצאת מזה, זה הסוף של זה. תהיתי אם כאילו, את כמו שהולכים עם מסכות וכאלה, האם אתה יכול גם להידבק אחורית?
תראי.
אני לא מדברת על מחלות מסוימות.
עשורים של איידס כאילו מבוססים על היכולת להידבק. איידס הוא כנראה הצינון של התחת, לא?
תראי, אני אישה נשואה, אני לא עושה מין כבר הרבה שנים, אני מעדיפה לישון. אז מבחינת איידס ווייז, אני לא מוטרדת. אבל מחלות אחרות באופן כללי אני תוהה, כאילו אם אני צריכה גם, כמו שיש מסכת אף ופיים, צריך גם איזושהי מסכה רקטלית מהבחינה הזו.
אני חושבת שכשהתחיל כל עניין המסכות, זה היה נראה לי כאילו המון אנשים מסתובבים עם תחתונים על הפנים, אז נראה לי שהישבה נקדים את כולם.
ממש. את זוכרת את המשפט האלמותי הזה מאלזה ואנה 2, שיש צבים שנושמים מהתחת?
לא זכרתי, אבל תודה שהזכרת.
חבל שאין לך רפרנסים חשובים באמת.
כל הזמן צילם. רבנו, בדיוק כעסו עליי, ואני בוכה, וצריך להצטלם. זה הסיוט.
בטל?
כן.
אני יכולה לספר לך שבחודש שעבר, אני ואני קדחנו יפה על...
עוד פעם ניב.
על פסטימל דוק אביב. תראי, הוא בכל זאת אהבת נעוריי.
בסדר, אני אשמח לא להזכיר הרבה את השם שלו במהלך שהוא טיפו.
בסדר, זו הייתה הפעם האחרונה.
אוקיי.
אז חפרנו די הרבה על פסטיבל דוק אביב, צריך לומר, ודיברנו על כמה מהסרטים שהם משתתפים בו, ולא דיברנו על המצלמה של דוקטור מוריס, הסרט שבסופו של דבר זכה בפסטיבל, וישודר השבוע ביום רביעי ב-YES דוקו, לצד הקרנות שלו בחלק מקולנועי לב. המצלמה של דוקטור מוריס הוא מין סרט שמבוסס על חומרים קיימים שנערכו ובוימו מחדש בידי איתמר אלקלעי ומיטל צביאלי, והוא סרט יפה, 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 יפה. אני יודעת שהמילה יפה, כמו המילה טוב, זה כזה מין מילים שהם לא, כאילו אין הרבה מאחוריהן. אני לקחתי עגבנייה טובה ויש שמן זית טוב.
זה כמו אלה שאומרים, זה סרט קטן. סרט קטן ויפה, את מכירת אלה?
כן.
אתה חייב להיות אשכנזי מתנסק, כדי להגיד, מדובר בסרט תקופתי קטן ויפה.
אז זה סרט תקופתי, קטן ויפה, אבל הוא לא כל כך קטן, והוא מאוד מאוד יפה ויזואלית, וגם בדרך שבה הויזואליה מפגישה את המשפחה הזאת שבלב הסרט עם ה... לא יודעת, עם איזשהו אפילו זיכרון לאומי, כאילו איזה משהו... מאוד מעניין קורה שם בסרט. את רוצה אולי לספר על מהו?
הרי מדובר על המשפחה של דוקטור מוריס, משפחה אנגלית שהם עברו לגור באילת, ומה שמדהים בשנות ה-60 באילת, שאילת נראית כל כך יפה, כן. שאת כאילו לא מזהה שזה אילת. יש משהו נורא רומנטי וציורי כזה, ו...
זה ממש כאילו היפים ו... כן. וחולמים שמגיעים לגבעות האלה שנשברות לימי הטורקיז, כאילו...
עכשיו, את לא מבינה איך כאילו...
איך מזה?
כן, איך הגענו לארסים שקופצים מהגשר עם שרועה להבות, והשם שלך כתוב על גרגר אורז. איפה כל הרומנטיקה היפה הזאת? איפה אילת של פעם?
היא לא יודעת מה, היא התעדתה בחום או משהו.
ממש.
אבל באמת שאילת הייתה מראשיתה מפלט לכל מיני באמת היפים וחולמים, והמשפחה הזאת, המשפחה הבריטית הזאת, שמגיעה בדרך לא דרך לאילת ומחליטה משום מה להתיישב בה, חיה את חייה באילת כמו אי בודד של בריטניה עם טקסי תה והתנהגות אחרת לגמרי מהסביבה.
הם גם כאילו אמרו לעצמם, לונדון, אילת, אוקיי, ערים תואמות, נחליט על אילת בסוף, נלך על אילת, חבל, כאילו.
זה כמו שפעם נחתתי בשיקגו ולתדהמתי גיליתי ששיקגו ופתח תקווה הן ערים תאומות.
יש דמיון.
זה בול, בול, בול אותו דבר.
קו 82 עובר גם וגם, בצדק.
בקיצור, המצלמה של דוקטור מוריס, באיזשהו שלב מיטל צביאלי ואיתמר אלקלעי קיבלו, לא יודעת איך לקרוא לזה בכלל, נדוניה, ירושה, פשוט הרבה מאוד חומר שצולם והשתמר בצורה מופלאה במזג אוויר היבש הזה של אילת, ובו קורות המשפחה וגם קורות אילת, שמונצחות פשוט כאילו באיזה חוש אומנותי מרהיב של דוקטור מוריס שהספיק למות בינתיים, ומתעד את חיי המשפחה הזו דרך כל מיני טרגדיות ושמחות קטנות, ואנשים שהצטרפו למשפחה, ומסעות של המשפחה באזור בחסות הדרכון הבריטי שלהם, גם במדינות עוינות ממש. איכשהו כל זה נארג ביחד ובצורה כל כך הרמונית ויפה לאיזה...
נציין גם שבכינו תוך כדי, כן?
אני בכיתי ים, אתה גם את בכית ים?
אני גם בכיתי, ואני חייבת להגיד לך את הדבר שהכי אהבתי בסרט, מאחר ואני חובבת רופאים כאמור, דוקטור מוריס, כשהיו באים אליו כל מיני חולים, לא יכלו לשלם לו כסף, אז הם הביאו חיות. כלומר, בוא תבדוק אותי, תקבל חמוס. בוא תבדוק אותי, תקבל תנין קטן. יש שם כן. חולה שנותן לו במתנה שני תנינים.
הוא נותן לו שתי ביצים, לדעתי, נכון? זה קצת זה כזה מין יציאת הגריד.
כן, ואז הם כזה מגדלים את התנינים באמבטיה. עכשיו, מה שמדהים הוא, תחשבי על ישראל 2022. את צריכה, נגיד, עכשיו MRI.
כן.
אוקיי? היי, דוקטור שפיגל, קח חמוס, קח צ'יטה, תן לי סיטי. זה מדהים, הסחר חליפין הזה.
זה רק הגיוני, אני חושבת.
הרבה יותר טוב ממגדל והראל וכל חברה אחרת. זה פנסיה משוגעת.
זוכר שאמרתי לך שנחכה שתהיה לנו הזדמנות? אז היא הגיעה.
אתה מכיר את נהגות כזאת שגונה פשיעה? מי אתה?
מי שהצליח לפספס את הפרק הראשון של העונה השנייה של מנאיק ביום חמישי האחרון, כדאי שיעשה שיעורים וישלים לקראת הפרק השני, שבו הקליפהנגר של הפרק הראשון אמור להיפטר לחיים ולמוות, ואני לא אמשיך את הספוילר הזה. נמצא איתנו רועי דן.
שלום.
שהוא היוצר והתסריטאי של מנאיק. איזה כיף שבאת. תודה שבאת.
בכיף, בכיף.
אני חייבת להתחיל משאלה, אני באיזשהו שלב התחלתי לכתוב לעצמי את השמות בפרק הראשון של כל האנשים שמתארחים בתפקיד עצמם. חן קוגל, איילה חסון, מי עוד פספסתי?
בפרק הראשון לא פספס נראה לי, אבל יש עוד בהמשך גם קצת.
אז יש שם מלא שעושים הופעות אורח, וכזה אמרתי לעצמי, וואו, הם רצו לבוא או שאתה כזה פנית אליהם?
כולם מאוד רצו לבוא, כי הם באו.
שם.
כן, אני השתדלתי, כל מי שפנה אליי מאז העונה הראשונה, מלא אנשים שאני מכיר פנו אליי, וואי, איך בא לי להשתתף, בא לי לזה. אז שמרתי פשוט את השמות, גם מפורסמים וגם סתם אנשים, כאילו שפשוט...
שבא להם לבוא.
שבא להם לבוא וישתתפו.
רגע, אתה אומר שחן קוגל בעצם פנה אליך מיוזמתו? אם כן, זה עוד יותר מדליק.
חן קוגל הפתולוג, צריך לומר, כן.
פתולוג סלב. הוא שכן שלכם פה.
הוא גם חצי ריצ'רד גיר כזה, נכון? יש שם איזה סטאר קוולטי בשיער לבן הזה. כאילו, אם את עוצמת עיניים ולא חושבת מה הוא עושה שם בחדר המיטים, זה מדליק.
מאוד, כי הוא חתיך, והוא יודע לשבת מול מצלמה.
ממש. גם הוא מרצה הרבה, אז הוא יודע לדבר.
כן. לכן אני מכיר, זה לא שכאילו הכרתי אותו לטובת הדבר הזה, אני לא זוכר כבר אם דיברתי איתו, והוא אמר לי שהוא רוצה להשתתף, שאני אמרתי לו, תשמע, אני חייב עונה הבאה להביא אותך, והוא אמר לי, ברור, ואז משהו כזה.
את מי לנתח? את מי לפתוח?
כן, כן, הוא מאוד, הוא מאוד, הוא ישר, הוא מאוד התלהב מהרעיון, ישר זה, אין לי מושג איך משרד הבריאות, כאילו, איך הוא, איך הסכימו לו, אבל...
למה אני מציינת את הדבר הזה? כדי לדבר איתך על ההצלחה של מנאיק, שמגיעה לעונה שנייה, שלתחושתי המון חיכו לה. בעצם העונה הראשונה שודרה ב-2020, לפני שנתיים, זכתה בכל פרסי הטלוויזיה החשובים, ומין היה איזה טלטלה קלה, נכון? הפעם הראשונה ששלום אסיאק בתפקיד דרמטי, כן. הפעם הראשונה שיש משהו כל כך ריאליסטי בטלוויזיה שמתעסק במשטרה, הרי אנחנו יודעים שסדרות משטרה ישראליות זה כזה... תמיד כזה קצת מקרטע או צולע, וזה מין פעם ראשונה שהיה נרטיב כל כך חזק, ושדיבר כל כך אקטואלי, שזה מין התפוצץ על המסך. השאלה על איך הגעת לנושא כזה כבר דוברה, שהיית שוטר מתנדב, כן. אבל אולי תספר על הנסיבות הבאמת מיידיות, של למה דווקא השחיתות משטרתית?
אני סתם חשבתי שזה יהיה רעיון ממש טוב לעשות סדרה על מחש, כאילו על סדרת משטרה שהשוטרים זה הפושעים. כשהתחלתי כאילו לגלגל את הרעיון הזה, זה היה לפני 10 שנים כמעט. זה לא היה עדיין את Crossing the Line, איך שקוראים לזה, Line of Duty, הסדרה הבריטית הזאת.
גם לא היה, אני חושבת, את הסדרה של קשת של השוטרים.
לא, זה ברור, למרות שהיה את הפרשה הזאת.
כן.
את זה דווקא הכרתי, אבל אפילו בהתחלה חשבתי להכניס להתעסק עם זה קצת, אבל בסוף הלכתי למשהו אחר. אז חשבתי פשוט, זה רעיון ממש טוב לעשות סדרה כזאת, על מחש בעצם. התחלתי להשתעשם כל מיני כיוונים, ופשוט עשיתי המון המון תחקיר. וכשאתה עושה תחקיר, פתאום אתה מגלה שסיפורים שקרו או לכאורה קרו, או חשדו שהם קרו באמת, הם מדהימים, כאילו, אז חבל לא לקחת מהם כל מיני אלמנטים. מה שלא ידעתי שזה ייצר איזה מין אפקט כזה, שבגלל שאנשים מזהים רמזים לסיפורים אמיתיים בסדרה, שהיא כאילו בדיונית לגמרי, זה מחזק את האפקט הדרמטי.
זה לא רק
לא,
זה.
לא ידעתי שזה כאילו... יהיה, זה לא היה צפוי.
תראה, בעונה השנייה יש חקירה נגד ראש הממשלה, ובגלל כן. זה לא פותחים כל מיני כן. חשדות בתוך המשטרה, כדי לא להרער את האמינות של החקירה. אתה חי בארץ, זה מתחבר למסרים חתרניים שנזרקים פה לאוויר. זה משהו שעובר לך בראש? כאילו
זה הרי... לגמרי עשיתי בכוונה, כן. זה כבר, אבל אחרי שבעונה הראשונה ראיתי כמה שזה עובד טוב, החיבור הזה של הרמז למציאות עם הסיפור הבדיוני, אז עשיתי את זה במודע, כאילו. יצא שזה באמת קרו דברים שקשורים למחש, שקשורים למה חוקרים, מה לא חוקרים, בתוך מחש, בתוך המשטרה, במסגרת הנושא היותר גדול של חקירות ראש הממשלה, אז גם היה לי מה לעבוד, כאילו, זה לא, לא הייתי צריך לגמרי להמציא, כאילו, משהו מופרך.
כמעט יש לך אחריות כלפי הציבור, כלפי דעת הקהל, אם להזין את הצד החתרני הזה, או לא להזין אותו.
כן, תמשיכו לראות, אני חושב שתבין שניסיתי לשמור שם על, זה גם לא, העונה הזאת היא לא על חקירות ראש הממשלה, כאילו, זה לא הנושא, זה לא, זה משהו שכל הזמן שיש ברק, והוא משפיע על חלק מקבלת ההחלטות של אנשים שם. הסדרה יש לה עלילה שלא קשורה לראש הממשלה, כאילו. אני אתן לך דוגמה, למשל בעונה הראשונה לקחתי הרבה אלמנטים מפרשת פריניאן.
פרשת פריניאן, אני זוכרת שפעם ניסיתי להבין מי נגד מי שם, וישבתי כזה לקרוב, פשוט מין, באמת אתה באיזשהו שלב נתקע ויש לך צופר ערפל בראש.
תראי, כי חקירה כזאת היא המון המון חשדות, חשדות, בסוף, תכלס שם נגיד, זה בכלל לא באמת היה, זה היה ממש לא כמו במנאייק, זה לא באמת קרה לו כלום, לא עשו איתו כלום, מחש בכלל לא חקרו את זה אז, זה היה בכלל סיפור אחר, אבל כן, אנשים, אתה יודעת, מזהים את האלמנט הזה, שוטר עובד בשביל משפחת פשע, חיסול בבית חולים, זה מקשר להם, נכון, שמענו על זה, פרשת פריניאן, היה כזה דבר.
יש תמיד את החרדה הזאת, אחרי הצלחה כל כך גדולה של עונה ראשונה, שלא תצליח לשחזר את ההצלחה של עונה שנייה, אז אני חייבת להגיד, צפיתי בעונה הראשונה, וצפיתי השבוע בשני הפרקים הראשונים של העונה השנייה, ואני פשוט הייתי לדעתי שעתיים בהתקף חרדה מתמשך. אני ישבתי ככה בסטרס, בלחץ נוראי. או שתעשה איזה מיינדפולנס, כאילו, לא יודעת, איזה מיינדפולנס ישר אחר כך, או איזה שטאפ עם ציפרלק, זה היה כאילו ממש, הרגשתי שהגוף שלי מתוח.
סליחה שאני מנתח את היצירה של עצמי, כן? אבל תשימי לב שהמתח שם הוא לא נוצר מה... מי עשה את זה. כי את מהר מאוד מגלה מי הוא דנת, כאילו, את ה... אין פה, במנהק בכלל, גם בעונה שם, אין סודות, אנחנו יודעים מי עשה מה... כל הזמן הצופה בעצם...
הפשע פוענח.
בדיוק, זה סוג הסדרות האלה שהצופה בעצם יודע הכל, יודע יותר כן. אפילו מהדמויות.
שלדעתי, אגב, זה עוד יותר מלחיץ, כי אתה כמו הילדים האלה בהצגה, שאומרים, הזאב מאחוריך,
כן,
הזאב מאחוריך.
בדיוק, אז
כאילו
את יודעת הכל, זה, יש את כמה גישות כאלה, פשוט בכתיבה של מתח וזה, אז זה הגישה של הצופה החכם, הוא יודע הכל, בעצם אין סודות, והמתח שלך הוא, מה, הם הולכים כאילו, זה באמת, מה זה, הולכים באמת, כאילו, זה הולך לקרות עכשיו באמת, מה שאני כבר יודע שהולך לקרות. זאת אומרת, המתח הוא בעולם המוסרי שלך, בעולם הזה שלך, הוא לא בגלל האירועים שאת רואה על המסך, כי הם כבר די פתורים, את כבר יודעת מה קרה.
כן. אני רוצה להתחבר להערה של בטל, ולדבר על זה שמקודם הזכרת שלקח לך בערך 10 שנים לגבש את העונה הראשונה, ואז העונה השנייה הגיעה מהר במונחים מקומיים. אז ספר קצת על תהליך העבודה הזה.
זה לא באמת שלקח לי 10 שנים לגבש, אלא ש10 שנים מהרגע שהתחלתי לחשוב, אוי, זה יהיה מגניב לעשות סדרה כזאת, עד שאחד הניסיונות, תראי, כשאת עובדת בתחום הזה, את צריכה כל הזמן להציע סדרות. עשיתי בינתיים כל מיני סדרות, כל הזמן הייתי מנסה גם לקדם את הסדרה הזאת על מחש, אז קראו לה מחש בכלל, אפילו לא מנהק. באיזשהו שלב, זה פשוט קרה, אחרי כל מיני כישלונות, כמו בתחום הזה, מקבלים עליהם על סתירות וכפות, ולא, לא, 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 בסוף, כאילו מישהו אומר לך כן, ואז זה קרה, ברגע שזה קרה, כבר זה היה תהליך דווקא די מהיר של פיתוח וכתיבה, וזה לא שהעונה הזאת הייתה משמעותית יותר מהירה עבודה עליה מהעונה הראשונה, זה פחות או יותר לקח אותו זמן. אולי טיפה פחות, כי קצת היינו יותר רפואים.
אני קצת נמשכת ללירז חממי.
קצת?
מי לא?
משהו באסרטיביות הזאת, כאילו בא לי שהיא תפליק לי, שתכניס לי סדר לחיים, שתצטרף למשטרת ישראל, כאילו אני מרגישה שאם
תהיה... אולי את רוצה להצטרף אחריה למשטרת ישראל, להתנדב.
יש לי תחושה שאותי גם לא יקבלו בהתנדבות.
אנחנו רוצים שתהיה כזאת שוטרת.
חייבים שתהיה כזו שוטרת.
היה לי כל מיני שיחות עם פמיניסטיות בעקבות העונה הראשונה, אחת השיחות שלה נורא מעניינת, מי שאמרה לי, אתה יודע, וגם אמרתי, תראי, אבל יש את הדמות של טל, כזאת אישה, אז גם אמרתי, מה? זו דמות של גבר, היא משחקת גבר.
פמיניסטית,
אלה. לא, תכלס, יש בזה קצת משהו. היא כאילו אישה שסיגלה לעצמה קצת נעלות גברית במרכאות, כדי בעצם לשרוד באיזו סביבה מאוד קשוחה, כאילו, כזאת, ו...
אותי מדליקה יותר מהמוסתמם.
אני לא יודע, אותי זה נורא מגניב, כאילו.
היא לא מדליקה אותך יותר מהמוסתמם?
זה כן.
בבקשה.
תגידו, סליחה שאני מפריעה וכאלה, זה אח של אלירן?
אליאור, מפה בצרכני, מחזיק הרגע גזרה בארדוב עם הפלוגה שלו. דיברנו איתו.
דומים. וואו, תודה על התובנה המרגשת. רונית, את יודעת אם יש לך איזושהי בעיה איתי? את יכולה להתקשר להיפתח ולבקש ממנו שישלח מישהו אחר לעבוד איתכם על החרה הזה.
לא הבנתי, סליחה?
לא, מה נראה לך? שזה צ'ופר בשבילי להיות פה? ועוד עם היחס המגיל שלך?
טל, מה רצית?
רציתי לשאול אם מישהו בדק, במקרה, איפה הדרכון שלך?
רציתי אבל לשאול אותך באמת על הנגיעה האישית שלך שם, שאתה התנדבת הרבה שנים למשטרה.
כמה שנים, לא צריך להגזים.
למה?
למה עשיתי את זה כאילו?
כן.
הייתי בטיפול פסיכולוגי, בכל מיני בעיות שהיו לי, הטיפול קשל, טוטלית, אבל משהו אחד כן טוב אצלנו, זה שהפסיכולוג הזה פעם אמר לי, תשמע, אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה מרגיש קצת שאתה לא עושה מספיק דברים חשובים, שמה שאתה עושה בחיים זה לא חשוב. אמר לי, אתה עושה, כי אתה מתעסק בשטויות, ואתה מרגיש שמה שאתה עושה בחיים זה לא חשוב. ויכול להיות שזה גם היה לי באיזה קונפליקט, הייתי בצבא יחסית הרבה זמן, הייתי כאילו בקבע, עשיתי כאילו דברים חשובים, וכאילו אחרי זה פתאום החיים האמיתיים שלי כאילו הפכו להיות נורא, כאילו התעסקתי המון בשטויות, כאילו בסדרות וכל מיני דברים כאלה. והוא אמר לי, אתה לא צריך לעשות משהו חשוב בחיים, אז אם אין לך את זה בחיים המקצועיים שלך וזה, אז לך תתנדב. אמר לי, לך תתנדב, למה? ואז הוא אמר לי, למשטרה? אמרתי, וואלה, משטרה, אני אוהב משטרה, אני קצת מכור לאדרנלין. זה עולם שמעניין אותי, אני אוהב סדרות משטרה, אז איך התנדב במשטרה? ובאמת הלכתי והייתי כמה שנים, התנדבתי במשטרה.
והיו דברים מעניינים שקרו לך שם במשטרה?
בטח.
מה זה, אבל הפסיכולוג הזה, אתה צריך ממש לשלם לו אקסטרה, זה עושה פה שירות מדהים.
הוא צריך לקבל תמלוגים בעיניי.
אני לא איזה פן של פסיכולוגים יותר מדי, כן? אבל אני חייב להגיד שממש היה בזה משהו, זה כאילו היה ממש, הוא קלע בול דווקא בדבר הזה.
אבל היום אתה בשלום ושלווה עם זה שמה שאתה עושה זה לכתוב סדרות וליצור טלוויזיה ואומנות?
תראי, אני עדיין צורח את עצמי לישון כל לילה.
צורח את עצמך לישון? אתה צורח... ככה. זה משהו שאני צריכה לעשות.
גם קם בצרחות. פתאום. לא, היום אני בסדר, אני גם כאילו... תראי, גם זה היה בזה עניין מסוים של כאילו התחילה להגיע הצלחה באיזשהו שלב מסוים, כל התסריטאות, כל הדבר הזה בשבילי זה מין קריירה שנייה כזאת, אז...
כי היית אנימטור, נכון?
הייתי בכלל כן, בעולמות האנימציה. אז כאילו עוד הייתי קצת במקום קצת לא בטוח כזה, אז גם היה שם כל מיני... לא משנה, אני עדיין, יש לי את כל הדפקות שלי, כן? אני בן אדם מאוד דזוי, אבל יותר טוב קצת, כן. אני לא מחפש את הצטם של פסיכולוגים יותר.
אני הייתי שמחה ללכת לאיזה קורט במשהו, אבל זה שלי.
Been there, done that.
באמת, יש לך מישהי טובה?
מלא פעמים, לא טובה.
מחשפה כלשהי?
יש לי מלא גרועים.
באזור יפו? לא חשוב שמות? חדרה?
אני לא יודע איפה היא היום.
יש איזה שתי בני דודות, חדרה ושתילה, אתה יכול לזכר בשמה השני. הן גם כזה מלכלכות אחת על השנייה, אחת בכלא, אז השנייה מגבה אותה, יש כל מיני כאלה. אני אעביר לך טלפונים אחר כך, לא שהייתי, חברה יודעת.
אתם יודעים מה זה חדר בערבית?
לא.
זה ירוק, אבל לא משנה, זה כאילו השם של אליהו הנביא.
מה אתה עושה?
על חדר, כן. אז חדר, זה נראה לי, זה כאילו על שמו בעצם.
חשבתי שזה חדר בבת.
סנה, חדרה וסנה. אני אשיג לך את הטלפון אחר כך מחברה או משהו, כן, אין לי קשר אישי.
אני רוצה לשאול אותך, הכובע השני שלך, שהתהווה עם השנים,
אבהות, נכון? אני קודם כל אבא, נכון? רצית? לא, אוקיי.
דבר אחרון, אבא.
אני לא מאמין בזה.
וזה כאילו הליהוק שלך או הזיהוי שלך כאומן המצליח הימני.
כן, הקוף המרקד, הקוף המרקד.
זה כאילו, ראיתי, נתקלתי ברעיון.
כלב שעושה טריק, תראו. כלב, זרקו לו כדור.
נכנס ללא זנב.
תראה, אתה כרגע בכן הנשרים של השמאל, אז אתה כאילו היה ברור שתשאל את השאלה הזאת.
אבל היה ברור שאני אשאל אותה בסרקזם הארצי.
לא, לא נכון. אבל אם זה מה שעבר, אז אני בסדר עם זה.
לא, אני צוחק. זה עבר, כן.
אני באמת חייבת לשאול אותך על הליהוק הזה, שכאילו מין רעיון איתך ב... לא זוכרת איפה זה
בידיעות,
היה.
בידיעות, בידיעות.
בידיעות, או בערוץ 7 אפילו, אני זוכרת, אומר שככה, נכנס בבנט, האומן הימני המצליח ביותר. זה כאילו מישהו חשוב לו להדגיש
את ה... אני לא מבין, זה קודם כל לא יודע, יש אומנים ימנים שממלאים את קיסריה, מצליחים נראה לי קצת יותר ממני. אבל כן, זה, תראי, זה כאילו מין האדם, האדם נשך כלב כזה, את יודעת קצת יוצא.
לא, כי הדיבור זה שימנים לא מצחיקים, נכון? הם פחות מצחיקים, יש בהם פחות מרכיב של שנאה עצמית לדעתי, זה ההסבר.
מראש שכשכבר התחיל כל האמנה, וידעתי את כל הרעיונות האלה, אני כמובן מיד יודע בדיוק את כל השאלות האלה, אני כבר מבין אותם, אז בגלל זה גם אני אוהב...
תעביר מראש דף מסרים.
בגלל זה גם אני אוהב להטריל, כאילו, את יודעת, אני נותן שם, אני נותן את ההופעה, כאילו, תמיד ברעיונות כאלה.
זה כאילו אתה מספק את הסחורה
שלהם. יותר מדי, מספק אותה יותר, אני כאילו אומר דברים בכוונה, כאילו שזה... בעיניי לפחות, זה כל כך לא רלוונטי, כאילו, זה, יודעת, אני עובד עם אנשים בתעשייה הזאת, יודעת, מלאומנים פלסטינים תומכי זה, עד, לא יודע, או, בכלל לא אישו בשבילי, כאילו, מה...
אבל כן הייתה לך כתסריטאי או כאיש קריאיטיב איזה זיגזוג כזה בין הקמפיין של ביבי לקמפיין של כחול לבן.
כן, זה לא קשור, אבל זה עבודה שאת עושה, את יודעת, מי שמשלם לך, את הולכת לעשות קמפיין, כאילו.
ואם מישהו ישלם לך בקמפיין הקרוב?
זה יכול מאוד להיות שזה יקרה, זה כבר, כבר עובדים על זה.
דוטל.
סתם, האמת היא שלא, האמת שאין לי כוח זמן, אבל אז לא נראה שאני אעשה את זה, אבל תמיד יש, בטח, כל הזמן רוצים שאני אבוא לעבוד בקמפיין, גם כשאין קמפיין, כאילו.
יש קמפיין שהלב רוצה?
הבחירות שעכשיו הולכות להיות, אני, הלב רוצה לא לעשות אף אחד מהם, כאילו, כי זה יהיה נורא נראה לי, בכל הצדדים. אין הלב רוצה, תראי, זה פשוט נורא כיף, אני נורא אוהב לעבוד בקמפיין, זה ממש כיף.
כי זה מרגש או כי
זה... זה ממש, זה כמו סרט. אני אוהב הרפתקאות, ולעבוד בקמפיין זה ממש הרפתקה. גם אם את עובדת בשביל הצד שאת לאו דווקא רוצה שהוא ינצח, תמיד יש איזה, נהיה איזה רצון לנצח כאילו ספורטיבית כזה.
מה, יש סיכוי שתהפוך להיות שמאלן בבחירות הקרובות?
בקודמות הייתי, מה זאת אומרת?
לא, אבל יש סיכוי שתתהפך שוב?
מה, בדעות שלי או בעבודה שאני עושה בקמפיין?
גם וגם?
בדעות לא נראה לי. בקמפיין, אני יודעת, עובדים אצל מי שמשלם, אצל מי שמציע.
אוקיי.
ברור שיכול להיות, מה, עשיתי את זה בעבר, כאילו. דווקא השמאלנים יותר אוהבים אותי בקמפיינים.
זה אותו מרכיב של השנאה העצמית, אני אומרת לך. זה כאילו כל כך חזק שהם כזה, אוקיי.
לא, זה טוב שיש תמיד איזה מישהו מהצד השני בצוות שיכול לתת אולי...
את האינפוט של העם.
את האיפכה מסתברה, כאילו, של מה אנשים בעצם רוצים. של מה אנשים בישראל כן רוצים.
תהיה עונה שלישית למנהיק?
אני עובד עליה ברגעים אלו ממש.
והיא תהיה מהר יותר מבעוד שנתיים?
שנתיים, לא יודע, קשה לי קצת לעשות את החשבון עכשיו, בערך באותו קבוע זמן, פחות או יותר.
זה כאילו משהו שנורא מבאס בטלוויזיה.
וזה מהר בישראל.
זהו, גם כשזה מהר, זה לוקח שנתיים.
אסביר למה, כי בארצות הברית, סדרה כמו מנאייק, לצוות כותבים של איזה שב רייטרס רום כזה, של איזה כמה אנשים, ועובדים יותר מהר, פה זה תכלס עליי.
גם פה לא קיבלת את הקרוון שלך עם הפירות החתוכים והפריה, כמו שאתה רגיל לקבל על סטים.
סדרה כמו מנאייק, סדרה שאני כאילו בא לסט הרבה. מה זה, אני עובד שם, כאילו, אני עובד בסט, כאילו, אני נוסע, מביא דברים, אם צריך זה, אני זה, אני עושה second unit, אני עושה מה שצריך.
תופר כפתורים.
כאילו אני כאילו הסנג'ר של ההפקה, כאילו, כי הם לא, כאילו, יודעים שלא צריך שלם לי, אז מביאים אותי לימי צילום, שאני אעשה זה, אני אביים, אני זה, אני פה, אני שם.
אתה גם חלק מהכותבים של טהרן, אז כאילו שם יש תנאים יותר טובים?
שם יש יותר כותבים, אז הם יכולים אולי, למרות שגם זה תכלס בסוף לוקח עוד... תראי, גם היותר כותבים הזה, הוא לא תמיד אומר פחות זמן. לפעמים זה, כשיש יותר כותבים, זה מרבה כותבים,
דאגות.
מרבה בלגנים. לא יודע, זה פשוט, זה מה שזה לוקח. תראו, בסוף אין מה לעשות. לכתוב 10 פרקים של דרמה, לוקח זמן. לעשות לזה פיתוח ותחקיר ולכתוב את זה, לוקח מלא זמן, לוקח הרבה זמן. זה הרבה מילים לכתוב, זה הרבה דרפטים לעשות. לצלם לוקח זמן, לערוך לוקח, אין מה לעשות. זה אי אפשר, כאילו, להפליץ את זה ישר.
גם ארצ'י לוקח מלא טייקים.
גם נכון.
זה כלב מתוק זה?
אגב, זה, תדעו לכם.
הוא נראה כמו בן אדם. ממש.
פה הגיע הזמן לתת את הקרדיט לבמאי של מנאייק, שהוא גם עורך תסריט של העונה הזאת, שהוא פנומן, והוא כאילו, אני אפר לרגליו, אלון זינגמן, שהוא הביא את ארצ'י, זה רעיון שלו, שיהיה כלב. אני שונא את הדבר הזה.
למה?
כי אני שונא הכל. את כל הכלב הזה, אבל זה מעולה, כן?
מעולה.
זה פשוט גאוני, כי אני...
הוא כמו איש זקן, הוא כאילו איש מבוגר.
כן, זה כמו איש בחליפת כלב.
כן, כן.
אני שנאתי את זה ושונא את זה.
כמי שיש לכלב זקן, אני יכולה להגיד שכלב זקן זה דבר מחמיר לב, הוא כאילו...
אז לא, זה אלון הגאון, את מבינה שאני, מה זה... כל בן אדם שעשה משהו בסדרה שלא רציתי, ובסוף זה קרה, זה יצא, מה זה מעולה? יצאתי כמטומטם. אבל אני לא נותן לזה להפריע לי, אני ממשיך לסנוע את זה, וזה למרות שזה מצוין.
אבל צריך להיות קונטיניויטי.
אבל מודה, כן. כן, זהו, עכשיו אין לי ברירה.
רועי עידן, תודה שבאת.
בכיף, חבר'ה.
היה ממש מעניין.
תודה שהערכת.
ממש. Part of being a great performer is being aware of whoever's around me right there. You feel me? It's not just about if you're getting off with the step. It's about if we're getting off with the step.
Yeah.
I don't just go, this camera got me.
סיבוב מהיר בטל.
סיבוב מהיר, זה לא סיבוב מהיר פיזית, נכון? כי אני לא...
לא,
לא עשיתי מתיחות.
יש לי ורטיגו.
אוקיי, מצוין. פשוט מושך לי צד שמאל, זה לא טוב לגיל השלישי. בג'יילו צפית?
צפיתי, ברור שצפיתי.
זה לא הזכיר לך קצת את מערכת היחסים בינך לביני?
באיזה אופן?
עד ג'יילו, אני שקירה, שתינו לטינז שהגענו מפורטו ריקו, נלחמות על המעמד שלנו.
אני ג'יילו ואת שקירה? כי שקירה יוצאת עיקרה יחפה מהסרט הזה.
את יודעת מה אני אוהבת אצל ג'יילו? סליחה על המוטיב החוזר.
כן.
דוקטור הוברמן, הרופא היהודי הפרטי שלה.
לגמרי.
אני רוצה שיהיה לי דוקטור הוברמן, שאני אגיד לו דוקטור הוברמן, ישר ידחוף לי מטוש, יעשה לי נייר לקמוס, ישר לראות אם יש לי סטרפ. זה שהוא תמיד שם זה מדהים אותי. אני ממש מקנה בה.
כשאת כוכבת במעמדה של ג'ניפר לופז, אז את אמורה. אנחנו מדברות על מחצית, הסרט הנגיד דוקומנטרי על ג'ניפר לופז, שזמין בימים האחרונים בנטפליקס.
למה כאילו דוקומנטרי? זה ממש בעיניי עיתונות חוקרת.
אני אגיד לך מה. הוא פשוט בעיניי מצטרף לשרשרת הסרטים, כמו הסרט על טיילור סוויפט, שיצאתי כאילו מאוהבת בטיילור סוויפט, והסרט על אלניס מוריסט, שיצאתי כאילו הריצה חרופה של אלניס מוריסט. ומה שני הדברים שמאחדים בין שלושת הסרטים האלה? אולי שלושה דברים שמאחדים בין שלושת הסרטים האלה. אחד, הם כולם על אי-ליסטריות מטורפות. שתיים, הם שלושתן כאילו נחבטו עד זוב דם במהלך העשורים הקודמים. ושלוש, הם שלושתן מעורבות עד צוואר בסרטים על עודתיהן. ומשום כך יוצאות ממש ממש טוב.
ממש
הם.
טוב.
ממש, ממש טוב.
דלת. הרבה זמן פנוי של הצופה.
נכון.
ספציפית, לנו אין זמן פנוי, זה עבודה פשוט, לא הייתה ברירה.
לא הייתה ברירה בשעה וחצי.
אחרת בחיים לא היינו
זה כאילו היה מין ג'יילו מתכוננת בזמן אמת להופעת מחצית שלה בסופרבול, נכון? זה כאילו, אוקיי, אם רק תוכלי אולי למהר את כל העניין.
אבל תוך כדי נכניס גם דף מסרים, היא פעילה חברתית ותורמת למען, כן, ותורמת למען שילוב נשים ונשים מאוכלוסיות נזקקות יותר, כלומר, יש פה מסר.
נכון, אבל בעצם הסרט הזה מחצית שהוא באמת חורך עכשיו את נטפליקס, והוא באמת סרט מאוד מאוד מהנה. אז הוא מין לוקח את הדמות הזאת של ג'יילו, שבאמת ירדו עליה מכל כיוון, על המוצא שלה, על הגוף שלה, איך שהיא נראית, ועל הכישרון או היעדרו, והנטייה שלה כזה לעשות גם לרקוד, וגם מוזיקה, וגם קולנוע, לשחק וזה, וכאילו פשוט חוותו בה באמת, במשך הרבה מאוד שנים.
היא גם מספרת שההורים שלה בבית תמיד אמרו לה, את לא יודעת לשיר.
כן.
את יודעת רק לרקוד.
כן, זה עכשיו, מה שאנחנו מיידים אותך.
זה גם בבית לא ידעו אותי לכלום, שתדעי לך. זה לא שאמרו לי, את טובה בנגינה, אבל לא טובה בשירה.
אבל בתאל, קראו לך בתאל. זה כאילו הצהרת כוונות פה.
לא. זו הצרה, זה לא הצהרת כוונות, זו צרה קשה, שקראו לי בת-אל.
בת-אלה.
זה כמו מדונה, בעצם. רק בלי הגלם, ובלי אפילו הגן, אבל יש לי הגן כמו של ג'יילו, לפחות בזה אני יכולה, אם לא צבע מולתי, אני יכולה באמת
להתחורת
במימדים. יש לך בטוח.
כלום.
אם נחשוב חזק, בטוח יש לך.
שום דבר.
או, יש לי מה. שלשום פורסם שהיא נצפתה, עולה למטוס, בפיג'מה של $1,500.
אוקיי.
בטוח יש לך כזו, לא? או שאת ישנה, נגיד, עם כזה, ממש כמוני, עם כזה א' זין ובלות, כזה, או חולצה מהצבא.
לא, אפילו את זה לא.
שום דבר, הבנתי.
אפילו את זה לא. אבל אוקיי, כאילו זה אחד הסרטים הכי מצליחים עכשיו, והכי נצפים עכשיו בנטפליקס. הוא באמת עוקב אחרי שנת ההצלחה, 2019, שנת ההצלחה של ג'יילו, וגם שם מסתננת איזו חמיצות, נכון? כי כאילו בחרו בה להופיע במחצית בסופרבול, שזה הישג של כוכב פופ אמריקאי שאפשר בכלל להגיע אליו, אבל אז דחפו דחפו לה את צרתה,
שקירה.
את שקירה, שהיא אמורה לחלוק איתה את הבמה. אז איך היא לוקחת את הלימון הזה ועושה ממנו לימונדה?
It's two Latinas, we're two Latinas. That's why we have to be together in the same half hour.
כאילו בחרו בלטינה, אז אמרו, טוב, אחת לא מספיקה, לפחות טוב, נו, שתגבה אותה, הלטינה השנייה. וגם על הופעת הקולנוע המוצלחת שלה בנוכלות בלי חשבון, שזה כאילו Hustlers.
הם מסיימים את הסרט בזה שכל המבקרים אומרים, היא אמנם לא הייתה מועמדת לאוסקר, אבל היא עשתה את הסופרבול. שיאנו, היא נתנה להם בהפוכה, היא קיבלה הכרה הפוך
על ידי ההמונים, היא מלכת הלבבות.
בדיוק. אבל מה שהיא יודעת לעשות על עמוד, חמודה, את ואני לא נצליח בחיים.
נכון.
So wait till you hear this.
911, what's your emergency?
My wife, Betsy, she's dead. There's been a murder, a homicide, like a big one.
Oh my God, what happened?
Some lady got stabbed.
You said you didn't take Betsy home. Who dropped her off?
Her friend, Pam.
ראית את הכל עוד עוד פעם?
לא.
אז אני אספר לך כל מה שיש לדעת, הכל עוד עוד פעם.
ספרי הכל.
סדרה שמבוססת על פודקאסט של True Crime, שזה מאז סיריאל נהיה כזה, הפרה החולבת, איך קוראים לזה, תרנגולת המטילת ביצי זהב וזה, וזה עוקב אחרי סיפור קטן בעיר קטנה בדרום ארצות הברית, שבה שתי חברות, פטי ופאם, פטי חולת סרטן, והיא נרצחת בביתה. ומי שרצח אותה, לכאורה, הוא בעלה, שמערכת היחסים ביניהם הייתה מאוד מאוד מורכבת, פאם היא חברתה הטובה, והיא גם הופכת להיות העדה המרכזית בתביעה.
אוקיי, פאם ובעלה שוכבים, ספוילר.
לא, הם לא שוכבים דווקא.
חבל.
אבל כן, יש שם איזשהו טוויסט בעלילה, שהוא אפילו לא טוויסט בעלילה, הדבר כתוב הוא על השולחן מהרגע הראשון, שפאם אינה קוט ממה, וסביב מותה של פטי היה שם חילופים במוטב של כספי הביטוח, שזה לכאורה היה פשע מתוך זעם, כשבעלה גילה שהיא הסבה את המוטב, ולמעשה היה פשע מחושב מאוד, יש שם עניין שלם עם שלומיאליות משטרתית, כל זה כאילו יוצר מין סיפור מאוד ג'וסי כזה, וכיפי לצפייה, ומאוד אפילו טרש כזה אמריקאי ישן וטוב. ורנה זלווגר, אני מעריכה, במידה 46. עכשיו בזמנו היה דיון שלהם כשהיא עשתה את ברידג'י ג'ונס, על זה שהיא עלתה מלא במשקל, נכון? ופה הסתכלתי ואמרתי, מדובר בחליפת שומן כנראה, אבל לא, לא. היא עשתה מעשה כף רגלי השמאלית, וכאילו נתנה את עצמה במשחק, וזה, יודעת, אני, כל העניינים האלה של להיכנס לדמות ולשנות את גופך כדי להתאים לדמות, זה פשוט נראה לי אקסטרים ברמות.
אני חושבת שכאילו גם לנו צריכה להגיע הערכה שאנחנו עולות במשקל בלי דמות, כאילו בלי להתאים את עצמנו, סתם כיתאים. וזה גם מחווה, כאילו למה אין הערכה, למה אין הכרה לאנשים שסתם אוהבים פחממות ריקות?
תעת, לאמא שלי יש קטע כזה שכל פעם שאנחנו באים להתארח אצלם לארוחת צהריים ביום שבת, לא, יש אוכל, ואז היא מין מנסה לשכנע אותנו לאכול יותר. ואז היא אומרת, אבל היום יצא לי נורא טעים, אני היום השתמשתי בתבלין של הטעים.
התבלין של הטעים, ככה היא קוראת לזה?
כן, כן. אז היום, אוקיי, רק היום, רק היום, טעים, טעים, טעים אצל שולחנה של שושי איזיקוביץ'.
מהאחוז אנחנו נגיע.
זה דברים שאני עושה בשבתות, ואני יודעת שאת עשית משהו מרתק בשבת האחרונה.
תראה, אני לא הוזמנתי לשושי איזיקוביץ' וחבל, לכן לקחתי את הבנות לתערוכה של פרידה קאלו בחולון. יש שם מזגן. Okay. זו הייתה הסיבה העיקרית. כאילו, היה חם אתמול, אז כזה...
אני פשוט לוקחת אותם לסרטים בקולנוע.
ראינו את כל מה שיש עכשיו לגילן. רציתי לקחת אותן לאהבה בשחקים שעתיים ורבע, אבל חשבתי שזה עוד לא תואם גיל, בכל זאת, כיתה א'. אבל אז הלכנו לראות את פרידה, שזה מאוד מגניב, כי זו תערוכה כזו אינטראקטיבית, ו...
אבל אין שם אומנות של פרידה קלו, אין שם אפילו מוצג אחד של...
הנטייה שלך להתאפס לקטנות, אמרתי מזגן, אוקיי? יש מזגן, ויש חנות בסוף. חנות של מלא מלא דברים בסגנון פרידה קלו, שזה כמו להיכנס לחנות של מיכל נגרין, מקבלת כזאת מגרנה, כי הכל נורא 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 צבעוני, צבעוני, צבעוני. כאילו, איפה המינימלי הזה? זהו, כאילו, הגבות והשפם, גם תעשו פה איזה שטאפ עם נטורפיל, תמנפו את זה קצת, לא. אז הגבות האלה בכל מקום, ומלא מלא פרחים, 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 ואז כולם מצטלמים מלא, אז כמובן התנסיתי על כל אלה שעמדו להצטלם.
ואז מה? הצטלמת בעצמך.
השתגעת, אבל הבנות שלי התעקשו להצטלם גם, אז צילמתי גם אותן. אגב, אתמול רשמית חזרנו לעטות מסכה.
כן, מזל טוב,
תודה,
חמודה.
תודה, כיף להרים.
רגע, אבל מסכה על הפה העליון או על הפה התחתון?
למה לבחור? דוץ, דוץ. בעקבות המחקר, יש לנו מסכה גם על הרקטום. בקיצור, אז הסתובבנו ככה בכל החללים, יש שם איזשהו חלל כזה של 360, שגם שם יש כיסאות כאלה מאוד מאוד נוחים, אז כמובן התיישבנו, ראינו את כל הסרט בשלמותו, ויש כזה, את רואה מסביבך את כל הדמויות ואת כל האנשים, וסיפור חייה לפני המחלה, אחרי המחלה וכו'. זה גם, אגב, יכול לגרום לאיזשהו התקף אפילפטיקל, כי כזה הכל מגיע מכל כיוון, פרידה מימין, פרידה משמאל, אבא של פרידה, אבא של... כזה מאוד, המיטה שלה, זה הולך מאוד כזה אמוציונלי.
היה לה רגע בתרבות לפרידה קלו, ואז גם היה את גיבורות, נכון? את הסדרה הזאת של גיבורות קטנות.
כן, כן,
ואז
כן.
ואז גם היה ספר עליה, על פרידה קלו, mm-hmm. כן, כאילו היה לה איזה רגע כזה, נכון? פתאום כולם התחפשו לפרידה קלו, והתערוכה הזאת בעצם מגיעה באיחור. האם יהיה לנו פה קאמבק בפורים הקרוב? עד מתי התערוכה הזאת רצה?
יש עוד המון זמן, בנו מתחם במיוחד, תוך כדי את יכולה גם להחליק על הקרח, גם להיות בפארק טיפוס. קחי את הדברים שלך ולכי כבר, תקני לך איזה ספל עם גבות ופרחים.
הבנתי.
וגם, אני רק חייבת לציין שיש להם את הקטע המאוד מגניב, שכולם אמרו בסוף, אני לא עשיתי את זה, מיד תביני מתי, יש משקפת לאט מימד כזה, מציאות רבודה, מה שנקרא, ואז את רואה את הגבות מכל מיני כיוונים. זה בא מפה, בא משם, בא מזה. עכשיו, זה כאילו, אני פשוט ראיתי כבר איך אני נדבקת בסעורה, אז לא הנחתי עליי את הדבר הזה, אבל מזה אף, וכולם אמרו, חייבת לנסות, חייבת לנסות.
אז להגיע ועם פינצטה, את אומרת.
פינצטה זה נראה לי ממש לא עותק, אני לא חושבת שהיא יכולה כבר, זה כבר לא יעזור לה.
הבנתי. אני רוצה לסיים בהמלצה על ספר.
בבקשה.
שבוע הספר נגמר, אבל אני מוצאת את עצמי נחה לאחרונה בזרועותיו והחסונות של ולדימיר, שהוא ספר מאוד מאוד מדובר, יצא עכשיו בעברית בהוצאת פן, כתבה אותו ג'וליה מיי ג'ונס. ספר שהיה עליו דיבור מאוד מאוד רציני בארצות הברית, כזה נטלי פורטמן סיפרה שהיא קוראת אותו ומתענגת עליו.
מה שטוב לנטלי טוב לנו.
ברור. חוץ מהשם של הבן של האלף, ופחות.
קוראים לי בת-אל, אני לא יכולה להתנסה על אף שם של אף אחד אף פעם.
מנקודת מבטך, את צודקת בת-אלה. בקיצור, ולדימיר מאוד מאוד עכשווי ומאוד מאוד צוחק על הפרוגרסיביות באוניברסיטאות בארצות הברית, ששם כבר לא ברור מה תקין, מה מוגזם, מה סביר, מה מחוץ לגבולות הסביר. והמספרת של הספר היא פרופסורית בת 68 לספרות. היא ובעלה הם שניהם כזה פרופסורים מכובדים בעיירה קטנה בצפון מדינת ניו יורק, שם נמצא הקולג' שבו הם עובדים. ונגד בעלה הייתה שערוריית מין שהוא כיכב בה אחרי שכמה סטודנטים ציפרו על רומנים רבים שהוא ניהל עם רבות מהן לאורך השנים, וכזה גינו אותו. והיא מין זה הסידור ביניהם, יש ביניהם הבנות שבשתיקה, והמערכת יחסים שלהם הם כזה יותר roommates מ... אבל זה עובד בשבילם. והיא מעולם לא הבינה מה ביג דיל, אפשר לחשוב, גם לה היו רומנים כשהיא הייתה סטודנטית בעצמה. והכל מין נכנס לאיזה סחרחורת חדשה כשהיא עצמה נדרשת להביע תמיכה עם המתלוננות, ובמקביל היא מפתחת רגשות כלפי גבר צעיר ששמו ולדימיר, שהוא איש סגל חדש וגם סופר חתיך, שזה אתה הוציא ספר.
טוב, היא צריכה לעזור לו.
היא חייבת לתמוך. לעזור לו. לא, ולפלומת הזרועות השקופה הזהובה שלו.
ככה היא מתארת אותו?
ככה היא מתארת אותו, נכון?
ערב טוב.
נכון, זה
עושה. פלומת זרועות. על פרידה קלו נגיד אי אפשר להגיד שיש לה פלומה שקופה.
לא,
בסדר.
פחות שקופה. פחות פלומה.
כן, כן.
הספר הזה הוא נורא נורא ספציפי ונורא נורא מקומי, נורא אמריקאי ואמריקאי מסוג מסוים, אבל יש בו כתיבה כל כך חכמה והסתכלות כל כך חכמה על הסיטואציה הזו, שמצד אחד את מתה מצחוק, ומצד שני את נורא נורא מזדהה עם הגיבורה, מתחילה לפקפק, את אומרת, וואלה, כאילו, הגזמנו?
גם אני צריכה ולדימיר, את אומרת לעצמך.
זהו, ומצד שלישי, את אומרת, איך אני משיגה? איך אני משיגה אחת ולדימיר כזה?
את יודעת, יד שתיים, דרוש, פלומה, שקופה.
קרייגסליסט.
בטוח נמצא, כן, בטוח, קרייגסליסט. בטוח אפשר למצוא.
ספר סופר כיף על נושא מורכב מאוד, שעוד לא התחלנו לא לפענח אותו ולא להבין אותו עד הסוף. התחלתי בזה שאני נחה בזרועותיו של ולדימיר. ממש. אני מרגישה שאני קצת כזה, יודעת, אחרי שורה של ספרים מאוד כבדים שיצא לי לקרוא ולתת עליהם את הדעת ולחשוב עליהם חזק חזק, זה מין ספר כזה שהוא, החוכמה שלו מגיעה כמעט בדלת אחורית.
כמו הסרט של ג'יילו.
כמו הנשימה מהתחת.
אני רק מקווה אבל שוולדימיר לא, כאילו, גם אני קצת נקשרתי אליו מהתיאורים שלך.
אני אתן לך את העותק שלי.
לא, רק שהוא לא ימות מאיזה מלנומה או משהו, בהיר אור הזה.
תראי, הם גרים שם בצפון מדינת ניו יורק, זה לא אתגר כל כך קשה, כל עניין השמש. בטל.
כן, גילי?
היה ממש כיף איתך.
לי היה יותר, ממש. תודה שהזמנת.
אז תודה שבאת.
תודה לך, לטינה. עכשיו אנחנו יכולות לעבוד על הריקוד על עמוד שלנו.
אני חולצת, עוברת לעקבים, ואנחנו על זה.
מושלם.